ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש לפנינו שיחה שאני חושב שהיא אם לחלק ציונים, שהיא מהמעולות, או מפני שהקולט קלט את זה טוב יותר, או מפני להגיד שהרב היה בהיר יותר. על כל פנים זו שיחה מאוד אופיינית, מורכבת, עמוקה, כוללת כמעט את כל העניינים שבפרשה. אני מראש חושב שלא נוכל למצות עד הכל את העומק שלה. לכן אמור ענייני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. הוא בא על כך דרשת חז"ל. אמר רבי אליעזר, אמר רבי חנינה, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. זאת אומרת כך, בזמן שאהרון ובניו נמשכו, המשיכה תפסה את הכהנים שהיו חיים באותה תקופה. דהיינו, אהרון וארבעת בניו. והמשיכה הזאת משמעה שכל הילדים שיוולדו לכהנים, הם מקבלים את הירושה של אביהם, שאהרון הוא הראש הקודקוד ומה שבא אחריו. פנחס כבר היה חי אז. היה צעיר אמנם, כתוב מפורש את זה בספר שמות, אלעזר בן אהרון לקח לו את מבריאות פרוטיאל לו לאישה, ותתת לו את פנחס, דהיינו פנחס נולד עוד לפני יציאת מצרים, ואותו לא משכו, אז הוא היה חריג. זאת אומרת, הכהנים הם בני אהרון, גם הנכדים שאמורים להיוולד אחר כך, אבל לא אלה, במקרה זה שלפנינו פנחס, שהיה חי ולא נמשך. על זה אפשר להבין את המעלה הגדולה של תחילת הפרשה. הנני נותן לו, מה אתה צריך לתת לו, הרי הוא כהן? התשובה היא, הוא לא היה כהן בפועל, מפני שהוא לא נמשך. וכיוון שעשה את אותו מעשה של חיסולו של זמרי, אז הוא נתכהן, וזה הפשט שכתוב אצלנו בתורה. אמנם דעת רבשי, זה היה יותר מאוחר, עד ששם שלום בין השבטים, שנאמר וישמע פנחס הכהן. אגב, זה הביטוי היחידי בכל התנ"ך, לא נזכר את המילה פנחס הכהן. ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל. מה קרה? שבטי עבר הירדן קיבלו, בתנאי שמפורש אצלנו בפרשה, את החלוציות, והתקופה החלוצית נגמרה והם שבים הביתה. ואז הם תופסים את הבעיה. נכון, הוא שני גדות לירדן, אבל הירדן הוא הקו ההגנה. אנחנו מכירים את הטיעונים הללו, וממילא הוא יכול גם להיות חיץ, ואז הם מתעוררים שאולי במשך הזמן ישכחו שני הצדדים שהם בנים לאומה אחת, ולכן הם מתחכמים לעשות משהו שיזכיר לשני הצדדים את עובדת היותם עם אחד, ובונים מזבח גדול. בעבר הירדן המערבי חששו שבניית המזבח הזאת היא עדות לסטייה, ואז שלחו משלחת גדולה עם ראשי העם ופנחס הכהן בראשם. זה היה מיד אחרי חלוקת הארץ. מה זה ועל מה זה? והיו מוכנים גם להתמודדות. ואז נרגעו הרוחות ואמרו, לא, אנחנו מאמינים, ואנחנו עשינו את זה רק לסמל. כיוון שפנחס גרם לשלום בין השבטים, דהיינו בתקופה היותר מאוחרת אחר ההתיישבות בארץ, הנה אנוכי נותן לו את בריתי שלום. זאת אומרת, ההבטחה שהייתה לו היא כתובה אצל בפרשה, אבל בפועל יכול היה פנחס הכהן להתחיל את לא נתכהן אלא עד אותה תקופה. אכן לפי דעות אלו יש לתמוע, כיצד מברכים הכהנים צאצאיו של פנחס אשר קדישנו בקדושתו של אהרון? הרי זה לא קדושה של אהרון, העובדה היא, אהרון היה חי, ופנחס לא היה קשר לכהונה. פנחס קיבל את זה בהזדמנויות אחרות, מחלוקת. אבל על כל פנים, הרי אין קדושתם באה אלא מקידושו של פנחס. אז זה לא כל כך פשוט הסיפור. אמנם, מדברי הרמב״ם עולה שיטה שלישית, שאכן נתקיים פנחס יחד עם אהרון ובניו. בהלכות תלמוד תורה כתב הרמב״ם, בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. זה דברי הפתיחה לתלמוד תורה. והרמב״ם אומר כך, כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כשקוראים ככה ברמב״ם לא מרגישים איזה מוקש החמם הכניס פה. מה זאת אומרת? מאיפה הרמב״ם יודע שאהרון הוא בניו? מפסוק שנאמר אצלנו בפרשה על פנחס. לקחתי את הרמב״ם הזה, הראיתי אותו לרב אבידו, ופתאום הוא אומר, וואו, כמה פעמים שנה רב אבידו את הרמב״ם הזה, ואף פעם הוא לא, פתאום הוא הרגיש, רגע, זה הרי פסוק שנאמר אצלנו בפנחס, מה זה ראיה? אז נכון הוא שיש איזו שיטה כוללת, שהרמב״ם לא דקדק כל כך בפסוקים שמהם מוכיחים, הביא את זה רק ככה, לא רוצה לומר לתפארת המליצה, אבל לא לדייקנות. אבל הרמב״ם הזה זה לא סתם דברי אגדה, זה עולה מפה איזה הדגשה מיוחדת במינה. חיפשתי, לא מצאתי מישהו חוץ מהרב קוק שעמד על כך, שהיסוד הזה, שכמובן לא בלכות כהנים, דווקא בלכות תלמוד תורה, נושא שהרמב״ם תפס שהכהונה של אהרון היא מתייחסת לפנחס. הראיה שהביא הרמב״ם לכהונת עולם של אהרון וצאצאיו מההבטחה שניתנה לפנחס, משמע שהרמב״ם סובר שאכן הייתה לפנחס מאז שנתכהן אהרון שייכות לכהונה. אחרת מה ראיה? אז כיוון שהרמב״ם הביא ראיה לכהונת אהרון מכהונת הנכד שלו, משמע שהנכד הזה היה כבר כהן בימי אביו, נגד מה שאמרנו עד עכשיו. לכן גם מתאים הנוסח בקדושתו של אהרון לכל הכהנים, זה הדרגה מיוחדת במינה. נמצא ששלוש שיטות הן על ראשית כהונת פנחס. א', מתחילת ימי הכהונה, בשנה השנייה ליציאתה ממצרים, כנרמז מדברי הרמב״ם. זאת אומרת, שלמרות שבתורה לא כתוב הדבר הזה, אבל מהרמב״ם משמע שהכהונה של פנחס מאז הסבא שלו. אז ממילא כל הכהנים היום, בין אם הם מתייחסים בפנחס, בין אם לא, יכולים לומר בקדושתו של אהרון. שיטה שנייה, מאז הריגת זמרי בשנת ה-40 ליציאה ממצרים, כדעת רב לזר בשם רב חנינה. זה מה שכתוב אצלנו בראש העניין, שזמרי היה הגורם המזמן שקנאותו של פנחס בא לידי ביטוי, ואז מה שהיה בפוטנציאל בא לידי ביטוי, וזה מה שכתוב אצלנו בפרשה. אז השיטה השנייה, אני חוזר, בתום תקופת הכיבוש בהתנחלות, 14 שנה לאחר בעבר הירדן, כדעת רב אשי. הרמב״ם חושב שזו הייתה מסורת חז"ל. הרמב״ם לא, בבקשה, אתה יכול כמובן לשאול מה המקור של הרמב״ם. התשובה היא שהרמב״ם אמר שזה כתוב בתורה, כך למד הרמב״ם פשט בתורה. מכיוון שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, הרי שאפשר להסביר כי אין מחלוקת בין השיטות, אלא כל אחת דנה על בחינה אחרת בכהונת פנחס. אתה צודק בהערה, יכול להיות שלרמב״ם היה איזה מחילתא או איזה מדרש או איזה מקור חז"לי שכך הוא פירש את הפסוק בתורה. אחרת הרי הערה שלך נכונה, מה זאת אומרת רב אשי ורב לזר ורב חנינה אומרים אחרת מה הרמב״ם אומר? התשובה היא, כנראה שהוא הבין שיש שיטה חז"לית כזאת שמסתמרת על הפסוק הזה בתורה. בכל עניין, עכשיו הרב קוק מנסה לומר שיש מכנה משותף אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה אנטיביוטיקה מיוחדת במינה. יש מחלוקת על מה פרוש אלו ואלו, הרי יש כאילו פה ניגוד חזיתי. אז הוא אומר, בוא נבדוק את היסודות ונראה שאפשר ליישב את הדבר. בכל דבר, בכל עניין, יש להבדיל בשלושה מרכיבים: המחשבה, המעשה, התכלית. הרעיון הבסיסי רק ברעיון, הדרכים שהוא מתבצע ולשם מה הוא מתבצע. לשון אחרת, הכוונה, התכנון הראשוני, התוכניות הפוטנציאליות, הביצוע להנהגה השנייה, ההוצאה אל הפועל, המגמה הסופית, המטרה התכליתית של הצד הביצועי. כיוצא בדבר אב בניינו של פנחס, יש לדון על שלוש הבחינות האמורות. אמנם עניינה של המחשבה, דהיינו הכוונה, יש לדון בה, בכמה מקומות מצאים בגמרא מחלוקת עם מצוות צריכות כוונה. והבנה הפשוטה במושג הכוונה משמע כוונה לקיים את המצווה. אכן יש לעתים שקיום המצווה נתקל בקשיים, וכאן הוא עולה על גל הלכתי מעניין, כגון בעשה ולא תעשה, או בעשה הדוחה עשה. הכלל בדבר עשה הדוחה לא תעשה אינו דווקא בעידן שמקיים את העשה. לעומת זאת, במקרה של עשה דוחה עשה, אין צריך לכלל של בעידנה, דיינו בזמנו. אם מעשה הדוחה הוא החמור, כמו הקרבת פסח לאחר קורבן התמיד שבין ארבעים. כתוב בתורה שמביאים קורבן שבין ארבעים. מי שאומר קורבנות, עליה אשלם כל הקורבנות כולם. דהיינו, אחר תמיד של בין הארבעים נסגר חנות. אי אפשר להביא קורבנות. הגעתי מאוחר, תחכה עד מחר. פעם אחת יש חריג. מביאים תמיד של בין הארבעים בערב פסח, ואחרי זה מביא קורבן פסח. נפקי מינה, אצלנו למשל, שאמירת קורבן פסח באה אחרי תפילת מנחה. כי אם מנחה בערב פסח היא כנגד תמיד של בין הארבעים, אז באופן בולט קוראים קורבן פסח אחרי זה, מפני שכך היו עושים בזמן שהמקדש היה קיים. וזה נקרא עשה של השלמה, שנאמר בו עליה השלם כל הקורבנות כולם. לכן קוראים לה, אז יש מצוות עשה להשלים את הקורבנות בקורבן של בין הארבעים. הבדל זה שקיום המצוות עשה דוחה לא תעשה הוא דווקא אם בזמן שעובר הלא תעשה, אז היא מקיים מצוות עשה, כגון חוטי ציצית, תחלת ולבן. כשאתה קונה לך תחלת מהודרת, היא תחלת שנעשית מצמר, התלית הבד הוא מפשטן. כשאתה קושר את חוטי התחלת אל התלית, אתה למעשה עושה שעטנז, והם מורכבים מצמר ופשטים. שבבת אחת כשלובש הציצית הוא מקיים מצוות עשה, עובר אז עליו שלא תלבש שעטנז. לעומת זאת, במקרה של עשה הדוחה עשה, אין צריך לסייק של קיום בו זמני. כשאתה מביא קורבן פסח, אז אתה באמת אפילו חצי שעה אחרי הקרבה של בין הארבעים, גמרנו, קיימת את המצווה, אתה לא מביא יותר. ואז פתאום אתה עושה, יש לך עשה יותר חשוב, עשה שחייבים עליו קרטים, לא עושים קורבן פסח. אז קיימת נניח למשך חצי שעה, לא הבאת שום קורבנות אחרים, אבל אז עשית עשה דוחה עשה, כשהם לא מתנגשים ביחד. לעומת זאת, עשה דוחה לא תעשה, רק שהם עושים את זה ביחד. ולעומת זאת, במושגי במקרה של עשה דוחה עשה, אין צריך לסייג לסיבוב של קיום בו זמני. הבדל זה אפשר להסבירו במושגי הותרה או דחויה. יש לנו כלל נוסף, כשישנה התנגשות כזאת, למשל צריך להביא קורבן פסח בטהרה. אם יש מיעוט תמה, זה התולדה של פסח שני. אם יש כל הציבור תמה, כגון שמת הנשיא בערב פסח וכל הקהל נזקק ללוותו ולהתאמה לו, אז כל הקהל תמה, ומביאים את הפסח בתומה. כך היא הלכה. אז נשאלת השאלה, האם הסתלקה התומה לגמרי, ואני רואה את כל העם כטהור, וזה נקרא הותרה, הותרה התומה, או אני אומר לא, באמת לא צריכים להביא פסח בתומה. אבל זה דחוי, כי אין לנו אלטרנטיבה אחרת. נפקי מיני, הרי בשני המקרים אני מביא את קורבן פסח, נפקי מיני, אם אני אומר הותרה, זאת אומרת שהכל הוא מותר, אז לא צריכים לסלסל ולהיעדר שהסכין תהיה תורה, גמר, אין היום תומה. אם אני אומר שזה דחוי, אז מה שאני יכול אני עושה בתהרה, מה שאין לי ברירה אני עושה בתומה, אז אם זה כן לכתחילה או בדיעבד. מושג הותרה או דחויה שנחלקו בו חכמים. דבר אסור שנעשה תחת אילוצים חוקיים, האם האיסור בטל לגמרי ורואים אותו כהתר לכל דבר, או שהאיסור דחוי ובקושי הותר ואין הוא היתר גמור? בהתנגשות שבין עשה ועשה דנים בעניין בבחינת דחויה, ראוי להימנע מקיום מצוות עשה קלה מאשר לא לקיים מצוות עשה חמורה, גם אם ההתנגשות איננה חזיתית, שהרי איננה בו זמנית, כגון שחרור עבד לצורך תפילה בציבור. גמרא בגיטין מספרת שיש איסור, אולי אפילו עשה, של בעולם בהם תעבודו, לא לשחרר עבד כנעני. מעשה היה אצל רב לזר, נדמה לי, שהיו 9 יהודים, והיה גם העבד שלו, ואי אפשר היה להתפלל, כי לא היה מניין. אז רב לזר כתב גט שחרור לעבדו, הפך להיות יהודי, וצרף אותו למניין. אז מתחילים לשאול, רק רגע, לשחרר עבד כנעני זה לא כל כך פשוט. אלא אם יש סיבה מיוחדת במינה. כאן הייתה סיבה של מצווה. תתפלל בלי מניעה. מה אתה עושה פה סקנדלים כל כך גדולים? הרי זה שני דברים שונים. כשנדחה העשה שלעולם בהם תעבודו, לעומת זאת ההגדרה של הותרה היא שהאיסור והתומה הופכים להיתר ולקדושה. בהתמודדות שבין עשה ולא תעשה, הרי עבירת לא תעשה חמורה ממצוות עשה, ולכן רק אם הלא תעשה, ההסבר הוא, האיסור הופך להיתר, אפשר להבין את העדפה, העדפתה של מצוות תעשה. מכאן הבנה בדברי המחילתא, זכור ושמור שיניהם בדיבור אחד, מצד אחד כתוב מחללי עמות יומת, וביום השבת שני כבשים, שניהם בדיבור אחד, אז אם אסור לשחוט ואם אסור ליטול את הנשמה בשבת, זה אחד מעלמת את מלאכות, איך מותר להביא קורבנות? אז יש התנגשות בין מחללי עמות יומת לבין וביום השבת שני כבשים. אז כשניהם בדיבור אחד נאמרו, לא תלבש שעטנז וגדילים תעשה לך, שניהם בדיבור אחד. הדיבור האחד הוא שעושה את האיסור למותר. מה זה בדיבור אחד? בבת אחת. דהיינו כשהם נפגשים זה עם זה, אין ברירה ואחד נדחה בפני השני, כי עד מלא גם האיסור הוא כבר הפך להיות מותר. אמנם דבר זה גופו, שהאיסור הופך להיתר, הוא סגולה שהעניקה התורה, שעה שמצוות תעשה ואיסור לא תעשה נפגשים. ברם סגולה זו היא רק בשעת הפגישה ממש, בעידנה. אכן, מעלה זו, סגולה זו שקבע התורה, כשם שהיא מועלת רק בשעתה, כך היא הופכת את האיסור להיתר תחת ואת התמל את האור. למרות האמור, הרי במקום שאי אפשר לקיים את העשה אלא על ידי עקירת לא תעשה, וזאת שלא בזמן קיום העשה, אזי אף אז בעת הקיום תפעל סגולת המצווה, תלכוד את הלא תעשה שנעשה בעבר ותהפכנו להיתר למצווה, לקדושה. דוגמת העניין בכלל על בעלי תשובה העומדים במקום שצדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, ומהפכים מר למתוק וחושך לאור. דהיינו, בעבר הוא עשה איסור, עכשיו הוא עושה עשה של תשובה, ואז הוא כולל את זה והופך את זה לדבר. מלבד כל האמור על היחד בין עשה לעשה ובין עשה ללא תעשה, יש עוד מעמד מיוחד של עשה הדוחה לב דאשת אח. כל הסיפור של ייבום, למעשה אסור לשאת, אסור לאישה להינשא לשני אחים. באה התורה ואמרה שאם יש מקרה חריג שאח אחד מת ולא ישיר צאצאים, אז האח השני מצווה לקחת. הרי בזמן שהוא לוקח אותה הוא עובר על האיסור. אז כאן יש עשה הדוחה לא תעשה שיש בו כרת, במקרה זה עליו הותר לגמרי והופך למצוות ייבום בקום ועשה. אמנם משום החומרה של עליו שיש בו כרת ניצרת היא כוונה שלמה וגמורה כדתו של אבא שאול, הכונסת יבימתו לשם נוי, סתם היא גברת טובה, לשם אישות ולשם דבר אחר, יש לו סיבות נוספות, כאילו פוגע בערבה, אז שוכחים שזה מצווה ולמעשה הוא עושה בדבר שלילי. נמצא שאפילו לדעה שמצוות אינם צריכות כוונה ולכן עשה ידחה לא תעשה, גם בלי כוונה לקיום המצווה שונה הדבר ביבום לדעת אבא שאול, רק אם תהיה כוונתו של אח שלמה וראויה יהפך האיסור של אשת איש, של אשת אח, להיתר ולמצווה. כל הדיון הזה הוא למעשה דיון בפרשה שלנו. יש איסור לרצוח, מה הפשט שפנחס קם והורג נשיא? דרך כלל שדבר כזה קורה יש בית דין, יש טיעונים, יש עדים, יש מגלגלים בזכות. פה בלי לשאול, בלי בית דין, נכון הוא שהלכה בין מורים, כן, משה והזקנים עומדים, הוא לא שואל את אף אחד ועושה. עוד פעם?
משה בוכה,
משה בוכה, זה רק מדביר את המבוכה, ופנחס עושה איזה מעשה. כל הבעייתיות הזאת של ניגוד מגמות, של עשה לקנאת שמיים, שלא תעשה חמור כלא תרצח, של כוונה נצרכת בקיום המצווה, של איסור וטומאה אמורים להפך להיתר ולקדושה. הרי אם פנחס לא היה עושה את זה כהוגן, אז למעשה היה רצח. כל אלה עומדים במוקד קנאותו של פנחס, קנאות שקמו עליה עוררין, התחילו שבטים מבזין אותו. ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו הגלים לעבודה זרה ורק נשיא שבט מישראל? כתוב בספר שמות, ולעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה, דרשו חז"ל שפוטיאל זה יתרו, דהיינו יתרו הוא גם סבא פה של פנחס. מה פירוש פיתם? יתרו היו לו כמה גלגולים, אז בזמן מסוים עוד לפני שהכיר וכו' וכו', הוא היה כהן לעבודה זרה. וחדל נקטו פיתם לעבודה זרה, לכן גם פוטיאל. זאת אומרת, הוא היה עובד עבודה זרה בהידו. אז אתם מתפלים שהנכד שלו הוא כזה ז'וליק? יש לו סבא קומר לעבודה זרה? אז התחילו מבזים אותו. אמרו, לא יכול להיות שהוא יש לו כוונה לשם שמיים. מדוע? מכיוון שיש לו גנים שליליים כאלה. לכן בא כתוב ייחסו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, משהו אחר. הקדוש ברוך הוא יעיד ש... וזה משהו מעיד שהכוונות שלו הייתה טובות. גם הביזוי וגם הקילוס נתלים ביחס המשפחתי. הם מבזים אותו כי אומרים שהוא צאצא של יתרו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אוי זרע, פנחס בן אלעזר בן אהרון יש לו צד חיובי, ובמקרה שלפנינו הצד החיובי הוא שהמניע לכל הקנאות הזאת. וכי מה עניינם לגופו של מעשה שעשה פנחס? אם המעשה הוא ראוי, קראוי מדוע ביזו, ואם אינו אגון, מה מועילה הדגשת יחוצו לארון? אלא שהגינוי של השבטים נסב על מעשה הרצח של פנחס, הכרוך בתומה ובסילוק השכינה מישראל. פעולת הקנאות, הבועל קנאים, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, כי הלכה ואין מורים כן. אין יכולה להתבצע אלא בכוונה שלמה, תורה ונקייה מכל פנייה אישית. הכרח שלא יהיה מעורב בכל ניצוץ של רציחה, שהרי נעשית שלא על פי דין השוקל דיני נפשות, שלא על פי עדים, ורק בשעת מעשה, וכל כולה רק כמטרה לבאר את הרע לשם שמיים. רק בתנאים אלה נהפך המעשה האסור המתמה למעשה מותר, למעשה קדוש. השבטים שביזו את פנחס חשדו שאין הוא נקי מפניות פרטיות, שאין הוא ראוי לדרגה של הלכה ואין מורין כן, כשבאותו מקום עומדים משה וזקני ישראל, והם בעצמם אינם מתעוררים לפעולה זו. סבורים היו הנשיאים שיחוסו המשפחתי מצד אמו, זו שאבי הפיתם מגלים לעבוד לזרה, אינו מאפשר לו קינה תאורה, זו הנזקקת לכוונה שלימה ואמיתית. לא יכול להיות שמי שיש לו סבא כזה שהוא יהיה לגמרי בסדר. אז כאן זה יתפרץ, זה הביזיון. ולכן איך הקדוש ברוך הוא מבטל את החשדות האלה, אומרים, אתם מדברים על תורשה, אני אומר לכם, יש לו גם יסוד תורשתי נוסף. לכן פנחס בן אהרון יחסו הכתוב, הייחוס הזה מסלק את החשדות האלה. מורשת אבות כזאת עשויה להפריע למעשה כל כך מורכב הכרוך באיזון דת מן הדת, של דחיית לב שלא תרצח, של איסור כל כך חמור שאמור להפך לקדושה כל כך נאצלה. האמת היא שמה שהוא אמר קודם בענייני תשובה תופס גם כאן. תשובה מאהבה זדונות נעשות כזכויות, תשובה רגילה זדונות נעשות כשגגות. אז שאתה תופס אחד רוצח והוא עשה תשובה ממש עם כל ההידורים, איך יכול להיות שהרצח הזה זה זכות? במקרה הטוב אני יכול להגיד שזה שגגה, זה שאלה לעצמה בדבר הזה. אז צריך הסבר בזה, אבל כך כתוב בגמרא, נניח שאפשר איכשהו להסביר את זה. אז זאת אומרת שיש פה, יש איזה יסוד שיכול לקחת דבר כל כך שלילי, להתנפל על יהודי ולהרוג אותו. אז נכון הוא שעשה את זה בעידנה, הכל רומח, זה מה שכתוב אצלנו, הכל בסדר. אבל מי אומר לך שהמוטיבציה שלו היא אמיתית? כאן צריך רק את העדות של הקדוש ברוך הוא, פנחס בן אלעזר, הגנים, הארונים שלו, הכהנים שלו, הם שגוברים פה על העניין כולו. פעולתו של פנחס צריכה להיבחן משלוש בחינות. עכשיו הוא מתחיל לסגור את כל הקצוות שהוא פתח. אמרנו שכל דבר צריכים לבדוק את זה, מחשבה, מעשה ותכלית. על הבחינה של כוונת המחשבה רמזה התורה ביחסה את פנחס עד לארון. גם אם היה מקום לחששות וחשדות בדבר הכוונה, הרי הזכורו של אהרון, למה אהרון? הוא כהן החסד. מה פירוש גנים של אהרון? יש אצל פנחס דבר שאנחנו לא רואים אותו, אבל זה מה שכתוב במילה בן אהרון, יש לו משלום במישור. כהנים הם, אהרון היה עודף שלום, אוהב שלום ומקובל בצורה כל כך על כל החברה, לא יכלו לייחס לו דבר שלילי. ואם אמור על פנחס הוא בן אהרון, משמע שגם פנחס יש לו את התכונה הזאת, הוא ערובה לטהרת מחשבת פנחס. בבחינה הזו של מחשבה, של כוונה שעדיין לא יצאה פועל, צריך גם לדון על צד הכהונה של פנחס, כמו שרמז הרמב״ם. אז אם אתה אומר שהייתה לו אצל אהרון ברית כהונת עולם, וזה נאמר אצל פנחס, דיינו היסוד הזה בצבץ ואמור לצאת גם במעשה הזה של פנחס. יסוד הבכוח, דיינו יש פה פוטנציאל. לאהרון יש שלום במישור, הוא העביר אותו לצאצאים, אצל הצאצאים כל עוד שהדבר לא יצא אל הפועל, אז זה פוטנציאלי, וזה מה שקרה אצל פנחס, וברגע קריטי כזה זה פרץ. אז גם אם הוא עשה מעשה שיסודו נראה לך כשלילי, זה בא מהכוח הזה שיש לאהרון. אכן היה לפנחס מאז שנולד אלעזר בן אהרון, וגם העניין יצא לפועל יותר מאוחר מאשר אצל אביו ודודיו. הרי מכל מקום, מצד הבכוח יכולים צאצאיו לברך על קידושם בקדושת אהרון זקנם. כשמחשבה כוחנית זו יצאה אל הפועל במעשה זמרי, הרי נתבררה למפרע זכייתו של זרע אהרון בכתר הכהונה. מגיע היה לו, אלא אני חיכיתי באיזה דרכים מעשיות הדבר הזה יתבצע. היה לו פוטנציאל, פעפו ההזדמנות הזאת, וכמדויק בדברי הרמב״ם בלכות תלמוד תורה. הדעה השנייה על התכהנותו של פנחס בשעה שהרג את זמרי, דנה לא על בחינת המחשבה, בחינת הבכוח, אלא לצד המאמשי, וזה הרי נתגלה בפועל רק במעשה הקנאות, כשתכונות הכהונה הכותביות שהיו גנוזות בו הניעו את פנחס למעשה. ואילו הבחינה השלישית, זו הבודקת את התכלית, את המגמה הסופית, אפשר היה לי להתקיים רק בשנים שלאחר מכאן. הריגת נשיא שבט מישראל עלולה הייתה להביא קטגוריה בין השבטים. הרי למעשה כל שבט שמעון נתן גיבוי לנשיא שלו. מה זאת אומרת, הרגו לי את הנשיא? אז יכולה הייתה לבוא אינדיפאדה בין השבטים. משה רבנו עבר את כל הסיפור הזה פוף על סף הכניסה לארץ, הייתה יכולה לקום מחלוקת אדירה כזאת, זה הכהן הזה עשה לי פה איזה דבר כל כך נוראי. דיין, יכול היה לבוא קרע בין השבטים, בינם לבין עצמם ובינם לבין בית הכהונה. ואכן זו רמוזה בלשון חז"ל שהיו שבטים מבזים. פילוג כזה שראשיתו על סף הכניסה לארץ בשיטים שבערבות מואב, היה עשוי להעמיק עוד יותר בתקופת ההתנחלות. איך הוא בכישרון הכניס את הדבר הזה. מה היה החשש כשהשבטים החלוצים עומדים לעבור את הירדן? בלאו הכי היחסים הם לא הכי הכי, יש לנו משקעים מאז ערבות מואב, תעזור אותנו, ואז כתוצאה מזה יהיה פירוד לגמרי. מי הוא זה שהוא אחראי לזה שלא יהיה פירוד? פנחס, הוא עומד בראש המשלחת. אז זאת אומרת, על ידי זה שפנחס שנים רבות אחרי המעשה בשיטים גורם לאיחוד ולא לפילוג, הוא גם מתקן את מה שהיה עשוי לעבור בגרמתו שם בימי משה. עשוי היה להעמיק עוד יותר בתגובת ההנדחלות עם תום שנות הכיבוש והחלוקה. במיוחד היה גדול החשש ביחס לשבטי עבר הירדן. אישיותו של פנחס העומד בראש המשלחת היא ערובה לשלום בין השבטים. ההדגשה היחידאית, פנחס הכהן, באה לרמוז על סגולת הכהונה של פנחס, שגם אם עברה כמה וכמה גלגולים, בכל אופן עברו כבר שנים של כיבוש וחלוקה וכולי, הרי סופה מוכיח על ראשיתה, שכוונתה ומעשיה הם במטרה להביא איחוד ושלום בין ישראל לבין עצמם וביניהם לאבן אבינו שבשמיים. לכן סבור רבשי שלא נתקיים פנחס עד שלא הוכחה מגמתו הסופית. באמת, אולי גם הרמב״ם יכול להודות, הרמב״ם מדבר על כהונה פוטנציאלית, והיה צריך למצוא ערוץ מעשי שהפוטנציה הזאת תצא אל הפועל, והיא הייתה באה לידי ביטוי רק בזמן שעברו את הירדן, שעה ששם שלום בין השבטים. עיינה הפנימי של שימת שלום הוא על ידי סגולת ההרמוניה והייחוד. הביטוי העמוק לאחדות מתגלה על ידי הפיכת התומה לקדושה, האיסור להיתר, על ידי סילוק וחיסול של המתחים בין הכתבים. פעילותו של פנחס בשיטים בדחיית האיסור והפיכתו ליתר הגיע לכלל תכליתה ושלמותה בשלום המאחד שהוא הביא לשבטי ישראל עם התנחלותם בארץ. עיקרון הדומה להדגשת ייחוסו של פנחס כדי לרמוז על מרכיבי עולמו הפנימי חוזר בפרשתנו פעם נוספת בחתימת העדות על משפחת שבטי ישראל. אתם רואים מה שהוא עשה, הוא בנה יסוד כל כך יפה מופלא על תחילת הפרשה, ועכשיו הוא יראה איך זה חוזר בפרשיות נוספות שיש בתוך הפרשה שלנו. ספר במדבר קרוי חומש הפקודים. מה יש? יש בו שני מפקדים. יש מפקד אחד בפרשת במדבר בארגון המחנה, שנה שנייה אחרי שיצאו ממצרים. עברו 38 שנה, כל הדור הזה עבד, נשאר הדור החדש, יש עכשיו מפקד לכניסה לארץ, וזה מפקד שיש לו תכלית נוספת של חלוקת הארץ, ולכן הוא בנוי למשפחות, והמשפחות האלה ראובן, ראובני, שמעוני וכו' וכו'. אז המפקד הזה חוזר בפרשתנו פעם נוספת בחתימת העדות על משפחת שבטי ישראל המעידה על שורשיותם, לפי שהיו האומות מבזים אותם ואומרים מה אלו מתייחסים לשבטיהם, סבורים הם שלא שלטו המצרים באמותיהם, אם הם שלטו בגברים גם בנשים לא, אז מעלה פה יש נשואי תערובות, לפי כך הטילה הקדוש ברוך הוא שמו עליהם, היי מצד זה ויוד מצד זה, השימוני, האריאלי וכו' וכו'. לומר, מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם. רשימה משפחתית זו, שיסודה במפקד באי הארץ, באה בשביל חלוקת הארץ. לאלה תחלק את הארץ בנחלה במספר שמות. חלוקה זו הייתה על פי גורל, שנאמר אך בגורל תחלק את הארץ. עניינו הפנימי של הגורל נזכר במשלי. בחק יוטל גורל, את גורל ומה שם כל משפטו, ולכן ביקש יהושע מהחן, אל תוציא לעד על הגורלות שתדע ארץ ישראל שתתחלק בגורל. תוכנית אלומה וגנוזה בחיק הנסתר אמורה להתגלות על ידי הפלת הגורל ומה שאמר הכתוב ומה השם כל משפטו. הגילוי של הגורל הוא הגילוי של הרצון השמימי, כך גם נזכר בפרקי דרב לזר על המילה גורלות בתופעת דור הפלגה, ומניין שהפיל גורל ביניהם שנאמר בהנחל עליון גויים ונפל גורלו של הקדוש ברוך הוא על אברהם וביתו. אמר הקדוש ברוך הוא, חבל וגורל זה שנפל עליי רצתה נפשי, שנאמר חבלים נפלו לי בעינימים. דיינו, עד לדור הפלגה מתגלית האנושות כחטיבה אחת, שעה שנגזר על הפירוד בהפרידו בני אדם התחלקה החברה האנושית לשבעים אומות, נקבעו שרי האומות על ידי גורל. תולדותיה ומעמדה הרוחני של האומה תלויה בשר האומה, ושייכותו של זה לאומה נקבע על ידי גורל שמימי. אף הקדוש ברוך הוא השתתף בגורל באותה הגרלה קדומה, ואז נתגלתה שייכותו הקדומה לאברהם ולצאצאיו, אז נתברר הרצון הקדום שנתעמת בגורל. גילויים של רצון עליון נתבררו גם בחלוקת ארץ ישראל על ידי הגורל. היחס בין בני השבט, בין עניינם הפנימי ותכונותיהם לבין נחלתם בארץ, אקלים האזור, סגולותיו וכיוצא בהם, אינם גנוזו בכבשונה של הולדת הלאום. רק הגורל יכול להוציא המחיקה של יצירה של יצירה זו את החלק המיועד לשבט. הוצאה זו מן הכוח העלום אל הפועל הגלוי מצאנו דוגמתה בראש הפרשה. מה היה אצל פנחס? גם היה לו משהו עמוק מאוד, והגורל שהקדוש ברוך הוא ידעליו יצא אותו פוטנציאל שיש בשרון, בגליל, בשומרון, בכל המקומות שכל אחד מהשבטים מקבל עליו. כשכהונתו הכוחנית הקדומה של פנחס אף היא יצא אל הפועל בתקופה מאוחרת יותר, או במעשה זמרי או בעידן התבססות השבטים בארץ. אכן החלוקה השבטית, גם אם נעשתה באמצעות גורל, טמנה בחובה סכנה חמורה של פירוד. החילוק לנחלות שיותיות עלול היה להביא חילוק ופילוג בין השבטים, סכנה שחלוצי הלוחמים מעבר הידן היו ערים לה במיוחד, ומכאן בנייתם את המזבח לעידוד. פנחס שאף כהונתו הייתה נעוצה בחיק לידתו. למה פנחס יכול היה לעמוד בראש המילה הזה? אומר רבו ישי, כל השבטים פה בעבר הירדן המערבי קיבלו את על ידי גורל. גם אני איש גורל, גם אני היה לי גורל להיות כהן, אבל הוא לא יצא אל הפועל עד שהיה לי את המקרה הזה או המקרה שלפנינו. הוא המוכיח את שבטי עבר הירדן המזרחי. חלוקת ארץ ישראל המערבית בגורל דווקא מעידה על תוכנית אלוקית קדומה, שאף היושבים ממזרח לירדן שותפו לה. מי שקיבל את ברית השלום רואה אף את שלמותה הפנימית של הארץ הנתונה בחיק, ובגורל מתגלה החלוקה וההתפצלות הבין שבטית. איך הוא העמיק פה לראות שיש משהו בגנים של פנחס שאפשרו את זה שהוא הביא שלום בין גורלות של ארץ ישראל לבין שבטי עבר הירדן. אישיותו של פנחס היא איפה דמות המשלימה בין השבטים ומאחדת כתבים, ובכיוון זה באה בקשתו של משה, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר. ותשובת הקדוש ברוך הוא, יהושע בן נון איש אשר רוח בו. התואר אלוקי הרוחות לכל בשר, פנייה לא מקובלת. והתשובה אשר רוח בו, אתה אומר לי אלוקי הרוחות, אני אתן לך מישהו, אלוקי הרוחות, הוא יכול לקבוע למי יש את הרוח הזאת. משמעם שיש למושג רוח שייכות לעניין הנדון. הוא זה שמופיע, תואר זה מופיע במדרש כאחד משמותיה של הנשמה. חמישה שמות נקראו לה: נפש, רוח, נשמה, יחידה, חיה. ומתורתו של הגר"א למדנו, הנפש והרוח הם קרובים ויושבים באדם, הנשמה למעלה רחוקה מן האדם. הנפש שורה בבשר, הנשמה היא חלק אלוה מעל הנפש, הוא החלק הצריך תיקון ועילוי, והרוח הוא הממוצע שעל ידו יושפע שפע הנשמה והחיות לנפש. לאלוקי הרוחות לכל בשר, למי שמשפיע רוח לנפש אשר בבשר, לכל אחד לפי מדרגתו. אני דילגתי שורה. הוא המקשר בין הנשמה הרוחנית לבין הנפש הנמצאת בבשר. זו הייתה איפה פנייתו של משה לאלוקי הרוחות לכל בשר, למי שמשפיע רוח לנפש אשר בבשר, לכל אחד במדרגתו, שיתמנה על הידי איש אשר רוח בו, שיבחר הצדיק שיוכל, יכול להשפיע מרוחו, מהעמדה הממוצעת שלו, מהנקודה המאחדת את כתפי הנשמה והרוח על רוחו של כל אחד, כדי שתתעלה הנפש של כל אחד ואחד. בחמת חובת העילוי הזו אמרו, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. הפרנס, בבקשה. הפרנס נושא באחריות אין לה גדולים ואין לה קטנים, לאנשי השוליים התלויים מאחוריו, בעלי נפש הבשר, וחובה עליו להעלותם על ידי מעלת הרוח שבו. במעמד מיוחד כזה שהיה לפנחס כאיש המאחד קצוות כותביים הנראים שתוסרים, על ידי הפיכת האיסור ליתר, הלא תעשה לעשה, יש לבחינת הרוח בישותו של המנהיג הנבחר המשפיע מרוחו על נפש בני העם, המרומם על ידי כך את נשמתם. הוא מופיע פעם נוספת בפרשתנו בעניין הקורבנות, אז גם את זה יוכניס בתמונה. לסדר הציוויים, קורבן התמיד, מוסף שבת, מוסף ראש חודש, מוספי המועדים, ישנה כמובן הנמקה פשוטה ומוסברת, מהיום יומי לשבועי, לחודשי, לשנתי. ברם היסוד שאנו עומדים בו משמש אף לפנינו. בהסברת עניין המועמדות שאלו בירושלמי, כהנים מעלים את הקורבן, הלוויים מנגנים, מה עושים ישראל? אז יש פה בעיה. הכלל הוא שמי שמביא קורבן, אותו יום זה יום טוב שלו, והוא חייב לעמוד על הקורבן. אז מה יכול אז, אם התמיד הוא בשם כל ישראל, אז כל ישראל צריכים להפסיק את העבודה ולבוא לבית המקדש. וכיוון שצריכים כל יום, אז גמרנו, אז כולם בכולל אחד, מה יהיה עם פרנוסה? מה יהיה עם המדינה? צריכים הרי לעשות משהו. אם יהיו כל ישראל יושבים ובטלים בכל יום, ממלאכה כדין מי שמקריב קורבן שעשו במלאכה כל יום, לאמור, כיוון שקורבן התמיד בשם כל ישראל הוא בא, ונמצא שכל יום ויום יום טוב הוא של כל בני העם, ויעשו הכל ממלאכה, והרי הכתיב ואספת דגניך. ואם כל ישראל ישבו בטלים, מי יאסוף להם הדגן? לפי כך התקינו נביאים מעמדות, אז יש נציגות מכל ישראל, כולם נבחרים משלחות, ואלה מה שנקרא מעמדות, וחלק מהם עולה למקדש ומייצג שם את כל עם ישראל כולו. אני חוזר, לפי כך התקינו נביאים מעמדות שיעמדו על קורבן התמיד בשביל כל ישראל. ועדיין דברי ירושלמי צריכים לסבר מה טיבו של היתר שקבע התורה לעשות מלאכה ביום שמקריבים בקורבן. נראה שהדגשת התורה ואספת דגניך על עבודת אדמת ארץ ישראל משמע שאין בכך מלאכת עבודה של חולין. ההוראה על ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ביחס לארץ ישראל אינה רק דבר הרשות, אלא קדושה יש בה. נמצא שאין סתירה בין הבאת התמיד בשם כל ישראל ובין עבודת הקודש שאינם עסוקים בה בשדותיה של ארץ ישראל. מעמד כזה המעלה את עבודת החולין היומיומית מאפשר להם לישראל לקבל את קדושת השבת, כי אכן קדושת השבת גבוהה ונאצלת, וכיצד היא תתקבל אצל אנשי החולין העוסקים בעבודה כל ימות החול? אלא שהם הם הדברים. מאחר שהפער בין השבת לשבוע עבודה מצטמצם, למה הוא מצטמצם? מתברר שגם באמצע השבוע יש לעבודה שלך איזה ריח של מצווה, זה לא חולי חולין, יש לזה איזה גם יסוד של קדושה, שהרי זה מביא אותך לקראת השבת. מאחר שהפער בין שבת לשבוע עבודה מצטמצם בגלל שבוע קדושת המלאכה של ששת ימי המעשה, נמצא שאפשר לישראל לעשות את השבת לדורותם במושבותם. זהו איפה הסדר והיחד בין קורבן התמיד למוסף שבת. מכוח מעלת עבודתם התמידית של ישראל בארץ ישראל, נכונים הם לקבל קדושת השבת. מכאן אף נוסח מנהגם של מניינם של ישראל, ראשון בשבת, שני בשבת. הוא אומר, אני עובד גם מתוך מגמה להגיע לשבת. קדושת שבת היא אף היסוד לכל קדושת המועדים. מכוח קורבן מוסף של שבת בא הציווי על מוספי היום של המועדות. שרשרת קדושות אלו יסודה בקורבן התמיד, שאפו יסודה בסגולה מיוחדת להפוך ללא תעשה של העבודה, לקום ועשה של אסיפת הדגן. אתם רואים איך הוא תפס, הבעיה ההלכתית שהסיקה אותו, שישנה התנגשות בין נניח לרצוח לבין קנאות. אז פנחס הוא זה שמצא את האיזון. יש התנגשות בין להיות עובד אדמה לבין להיות איש שבתי כולו. איך אפשר להיות שבתי? העבודה של ארץ ישראל היא, כיוון שיש יסוד של שבת, אז גם העבודה של ארץ ישראל נעשית יותר מעודנת. אותו עיקרון חרז את כל הפרשה כולה. לשנות את האיסור לתארה של מלאכה בארץ ישראל, לתת למעשה החולין הוראת קדושה, להמתיג את המרירות ולהעיר את החשיכה. סגולה שמצא את ביטויה במעשהו של פנחס ובברכת שלום ואחדות שניתנה לו לברית עולם. היחידה של הפרשה כמנהג הקהילות לשון הרשב"ם כוללת כמה וכמה עניינים שסמיכותם זה לזה נדרשת על ידי חז"ל ובא ברש"י על פי שיטת דרישת הסמוכים. לפנינו באה החריזה על נושא הפרשה בדרך שונה. נקודת המוצא היא ההבטחה לפנחס ומשמעותה. בהצגת שיטת הרמב״ם בנידון לא נמצא מי שגדם לרב בכך. הקוטביות של בכוח ובפועל שחוזרת פעמים הרבה בשמועות משמשת בהבנת השיטות השונות בשאלת זמן התכנותו של פנחס ובהדברת הגורל וחלוקת הארץ. אמנם הנקודה המרכזית היא הבעיה שעמדה בפני פנחס, סדרי עדיפות בקיום מצוות הסותרות זו את זו. ביסודו של דבר זו היא סוגיה תלמודית רחבה, בדבר עשה הדוחת לא תעשה, והרב חזר עליה כמה וכמה פעמים בשמועות. מהותה של הדחייה נידונה החל מהגאונים עד הראשונים עד האחרונים, וגם אפילו אצל הרב עמיאל, גם תלמידי חכמים בני זמננו במידות לחקר ההלכה, שתי סיבות הנוגדות זו לזו. הרב נזקק לעניין גם בתשובותיו. אלה שפנינו הסוגיה הלמדנית על השלילה שבלא תעשה הנבלעת במעשה חיובי, מורכבת בתוך העיון ההגותי על הסגולות המיוחדות להפוך רע לטוב, מר למתוק, חושר לאור, סגולה מונחת ביסודה של מחשב התשובה שהרב הרבה לדון בה בכתביו. מכוחה של סגולה זו נדון מעשהו של פנחס כמצווה רבה, מוסברת מגמת ההתנחלות בארץ ישראל, עבודת אדמתה, מוסבר תפקידו של המנהיג העומד לרשת את משה, ומוסבר הסדר בפרשת הקורבנות. בדרך הילוכה הרחב של השמועה נכנסו מרכיבים מלכתיים מובהקים, דיוקים בלשון חז"ל והראשונים, ומרכיבי ההגותיים שעולים מהם אף לקחים מעשיים על דמותם של מנהיגי ישראל, על מעשי השלום והאחדות ועל הסגולה שבעבודת ארץ ישראל. אולי יש בדברים אף רמיזה לדרך התיקון של חורבן והנחמה בימי בין המצרים, מהפך של כל המר למתוק ושכל החושר לאור. הוא אשר אמרתי ש יש פה, אני חושב, מודל אופייני, איזה פנורמה אדירה של הלכה והגדה עם יסוד אחד גדול, כולל ארץ ישראל, כולל החורבן, כל מה שבא בעקבות זה. ומה הפלא שאחרי שיחה כזאת או דומה לה, היה רב שלמה זלמן ששמע את זה בגיל 14-15, הוא אומר, הרגשתי עולם הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.